שלום, אנחנו אוחזים בחטא עמוד ב'. למדנו פעם קודמת על היום קרטסים, שזה יום שתפסה בו רומי מלכות, ועל רקע זה הגמרא נכנסת כאן לסוגיה שעוסקת בעליית האימפריה הרומית וביחסים המורכבים שלה עם העם היהודי, ומכוח זה היא מתגלגלת אותנו לנושאים של כרונולוגיה ו... תתפסו טוב את הראש בשבועיים שלושה הקרובים, בסדר? יש מזגן, זה שאוגוסט לא צריך להפריע, אז בואו נתחיל. כי אומרת הגמרא כך, אוקיי? אחת שתפסה בימי יוונים, דחי את הרב דימי, עד שם הגענו. יש לכם, זה חלק שליש עמוד, חטא עמוד ב'. דחי את הרב דימי. אמר, תלתין וטרן קרבי עבדו רומאי בהדי יווני. 32 קרבות עשו הרומאים עם היוונים, ולא יכלו לו, לא הצליחו לנצח אותם. עד דשתפינו לישראל בעדיו. עד שהם עשו שותפות עם העם היהודי, ומה היה טיב השותפות הזאת? בוא נראה את הברית. ואחי עתנו בעדיו. זה התנאי שהם עשו זה עם זה. אם מינן מלכי מינייכו יפרחי, כלומר, אם מאיתנו יהיו המלכים, אז אתם תיתנו את השליטים שתחתיהם, את אותם שהם מנהיגי המחוזות, ולא, וכשיהיה הפוך, אז הפוך, אם מינייכו מלכי, אם מכם המלכים, אז מינן יפרחי. ועשו ברית כזאת, ואומרת הגמרא, שלחו לו רומאי ליווני, עכשיו איך ניצחו אותם? ואמרו להם ככה, עד העידנה אבידנה בקרבה. אשתה נעביד בדינה, החליפו אסטרטגיה של לוחמה. עד עכשיו נלחמנו בשדה הקרב, בשדה הקרב כנראה הצבאות של היוונים, של ההלניסטים פה נחשבים שווה ערך לצבא הרומי, אז בואו נחליף את כללי המשחק, בואו נעבור מקרבות, בואו נעבור לדינה, כן? שזה מאוד מתאים ליוון, שעוסקים בחוכמה, כן? אז מה הם שואלים אותם? מרגלית ואבן טובה. איזו מן יעשה בסיס לחברו? כן, אומר רעשי, רק שנבין את הסיפור, מרגלית אינה חשובה כאבן טוב. אז יש לנו פה שתי אבנים שאחת טובה יותר מהשנייה. אז השאלה היא, כששמים אחד מעל השני, כמובן, מי יהיה הבסיס? אז היוונים ענו בצדק, מה הם ענו? מרגלית ואבן, איזה מן יעשה בסיס לחברו? שלחו לו מרגלית לאבן טובה, כלומר האבן שהיא פחות חשובה, היא תהיה האבן שהיא הבסיס, שעליה נשים את האבן החשובה יותר. אוקיי, הרומאים המשיכו בשאלה שלהם. אבן טובה ואנך, שזה אומר רש"י, הוא נופך, איזה מן יעשה בסיס לחברו? אז פה אותו עיקרון. כאות והאנך או הנופך זה אבן שהיא יותר יוקרתית, אז האבן הטובה תהיה בסיס לנופך. הנך בספר תורה, איזה מן יעשה בסיס לחברו? אז פה אין מה להתלבט בכלל, נכון? ברור שהאינך יהיה בסיס לספר תורה. שלחו לו עד כאן השאלה שהרומאים שאלו את היוונים, ומה היוונים הודו? שכל האבנים האחרות צריכות להיות בסיס לספר התורה. נכון, יש לנו בעצם פה מגדל עם שלושה אבנים. הבסיס של הפירמידה זה המרגלית, מעליה אבן טובה, מעליה האינך ומעליה ספר התורה. אומרים הרומאים, ושלחו לו, אם כן, ענן ספר תורה גבן. כן, מאיפה יש לרומאים ספר תורה? מאיפה יש להם? וישראל באדם. היות ואנחנו שותפים של העם היהודי, זו התורה איתנו, אז הרומאים שולטים בעולם בזכות זה שהם שותפים של העם היהודי. כן, אומרת הגמרא, כפול הוא 26 שנים, כלומר 26 שנה, סליחה, וישראל באדם כפול הוא, כן, הם כפו את הרומאים. ואז אומרת הגמרא, 26 שנים קמו לו באמנותיו, בעדי ישראל, כלומר הברית הזאת בין העם היהודי לבין הרומאים החזיק מעמד 26 שנה, מכאן ואילך השתעבדו בו, מכאן ואילך הרומאים הפרו את הברית ושיעבדו את העם היהודי. כן? מעיקרא מאי דרוש ובסוף מאי דרוש, הרי הרומאים פה מוחזקים כתלמידי חכמים, נכון? כי מאמינים בתורה. אז אומרת הגמרא, מעיקר הדרוש נשאה ונלך ואלך לנגדך. מתחילה הם דרשו שותפות, ולבסוף דרוש יעבור נא אדוני לפני עבדו, שזה מלמד שלמי יש עדיפות. מי אמר את זה? יעקב אמר את זה לעשיו. אז מה זה מלמד? שלמי יש את הבחורה, את השלטון, לעשיו, אז הם הפרו את הברית, ושיאבדו את, את העם היהודי. והגמרא הולכת מכאן ואילך, נגיע לזה תכף, לשאול איך יודעים שהיו את ה-26 שנה האלה? זו הפתיחה לנושא הכרונולוגי. מה שאני רוצה לשמוע מכם, שוב ביחד, זה איך אתם מבינים את הגמרא הזאת? אז ג'אני אומר, נשמע היסטורי או לא, כן? לא נשמע היסטורי, כן. כשאתה אומר משהו נשמע היסטורי, למה הכוונה? אוקיי, ואם זה לא היסטורי, אז מה לדעתך האופן שנכון לקרוא גמרא כזאת? בוא, אני לא ארפה ממך, סליחה, כן? על הגריל עכשיו, אוקיי? רוצים להבין על איזשהו מסר? מישהו רוצה להוסיף, לחלוק? גישה אחרת? אף אחד? טוב, אז אני מתנדב, בסדר? אוקיי, אז כמה מחשבות. קודם כל, אני, אישית אני מסכים עם הגישה העקרונית שלך, שהגמרא זה לא היסטוריוגרפיה מודרנית, ביקורתית, שבאה לשמר לנו את התיאורי המוראות כפי שהם היו. כן, בלשון גמרא מפורסמת, מה הייתה אהבה אהבה? הגמרא, החזל לא התעניינו ככל הנראה בהיסטוריה לשם ההיסטוריה. לא לתת את המוראות ולא, גם לא בהכרח לתעד אותה בצורה מדויקת. מה ש... אולי מבטא גישה יהודית שורשית, רואים את זה מאוד יפה בליל הסדר, זה לא לתעד את ההיסטוריה, אלא לספר סיפורים על אירועים היסטוריים. בואו רק ניקח רגע את המחלוקת של רב השמואל בליל הסדר. מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אז מה הרב אומר? עבדים היינו. מה שמואל אומר? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. בואו מילה אחת על תפיסת העולם שיש בגמרא, זו תפיסה מאוד שורשית. במקום לקרוא את שמות א' עד י' ג' בליל הסדר, ופשוט בוא נקרא, תיאור המאורעות, בזמן שהם הראו, אז היה ברור לחכמים שאנחנו עושים שתי פעולות. פעולה ראשונה, אנחנו הולכים למקומות מאוחרים יותר בתורה ובנביאים, שבהם דמויות שכבר רחוקות מהאירועים, הם מספרים עליהם סיפור. עבדים היינו, זה בספר דברים, אבא שמגיע לארץ ישראל ומסביר לבן שלו את הרקע לשבירת המצוות ובעצם את הנרטיב היהודי. ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה יהושע לערב מותו, כשהוא נפרד מן העם, אז הוא גם חוזר על ההיסטוריה היהודית. וכל אחד מהם האמת חוזר ומדגיש נקודות אחרות. הסיבה שחכמים בחרו את הפרספקטיבה, את המרחק, כי הם לא מעוניינים לתאר את המוראות, הם מעוניינים במפגש שלנו עם המוראות. באמת היא שעבדים היינו ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כל אחד מהם מדגיש באמת נקודות אחרות. אחד מדגיש יותר את השיעבוד הפיזי, והשני מדגיש יותר את העניין המטאפיזי, את העניין הרוחני יותר. והדבר השני שחכמים דרשו מאיתנו בליל הסדר זה לדרוש. צריך לדרוש את ארמי עובד, אבל לדרוש זה לא הכוונה לקרוא את המדרש באגדה. אצלנו מה קרה למדרש באגדה? הוא הפך גם לטקסט. זה החלק הכי משעמם באגדה. כי אנחנו, במקום לעשות פעולה חיה של מדרש, הכוונה של מדרש זה תקרא תיאור של מופיע ברמי עובד אבי, ומה תעשה? תנסה לראות אם אתה יכול למצוא פה משמעות חדשה שלא נראית גלויה לעין מבט ראשון. כי זה הרעיון של לדרוש. אני חושב מודל הזה של ליל הסדר הוא מודל בכלל על אופן שבו חכמים הסתכלו על ההיסטוריה. אני אומר את זה באופן הבא, אני חושב שאמרת את זה, הם אוהבים לספר סיפורים על דמויות היסטוריות ועל מוראות היסטוריים. או אם נדבר ספציפית בהקשר של הגמרא שלנו, יש בגמרא הזאת הדים מאוד מאוד חזקים של תחילת המסכת ושל שאלות קיומיות שעומדות על סדר היום של המוראים, של עורכי הסוגיה. הרי האימפריה בהי הידיעה בתקופה הזאת שהם מתעסקים איתה היא האימפריה הרומית. כן, אני לא נכנס לשאלה, תיארוך הסוגיה, כבר קיבלת הנצרות, לא, אבל דבר אחד מאוד מאוד ברור, שיש פה א' זיהוי של אימפריה הרומית כבר עם עשיו. זה נמצא פה בגמרא הזאת. מי שהנושא הזה מעניין אותו ומסקרן אותו, אז יש ספר שלם בנושא הזה, שניסה לבדוק את כל המדרשים, וזה נמצא פה. והם, כשהם מתעסקים באימפריה הרומית, הם מתעסקים בשאלות קיומיות, שראינו את כולם בסוגיה הראשונה. זוכרים בסוגיה הראשונה שהרומאים באים לבקש שכר בסוף לעתיד לבוא, ואיך צריך לגרש אותם. בעיקר ראינו שם שיש שם שתי אימפריות שהן ברקע. האימפריה הפרסית והאימפריה הרומית. כאן הדרשן הכניס את כל ארבע האימפריות. כלומר, אם הולכים לספר דניאל, ראיתם שיש ארבע, שלוש אבנים וספר תורה? אז זה ארבע. ארבע זה תיאור של ארבע האימפריות. שכל אחת רוכבת על חברתה, כן? כלומר, הראשונה זה הבבליים, אחרי זה הפרסיים, אחרי זה היוונים, ובסוף הרומים, והרומים האחרונים. תומי רומי הולכים למשיח, הולכים לאחרונים, כן? עכשיו, ברור שהסוגיה כאן היא מתעסקת בשאלות קיומיות של האימפריה הרומית מעלה, ודרך מה שהיא אומרת כאן היא רוצה להגיד משהו לנו, לעצמה, על ההיסטוריה היהודית, על לאיזה כיוון היא הולכת. זה אפשר לומר שני דברים. ראשית, התיאור של רומי כקשורה בתורה, אם זה כבר כשהם מזוהים עם הנוצרים, אז מאמינים בתנך, כלומר יש בהם משהו אחר מהאלוליות הקודמות. הדבר השני, הדבר הכי חשוב אולי בסוגיה, זה מה שמחזיר לסוגיה הראשונה במסכת, שישראל קורטים ברית עם הרומים, ואנחנו יודעים פה מהדרשות שרב יעבוד צעיר, אבל לא רומי לא מיימץ, כן? אז מה אנחנו יודעים? שהיה ברית עם הרומי, מה הברית אמרה? שאתם למעלה, אנחנו למטה, ומה כלול בתוך זה איזשהו אמון עמוק? שיום אחד מה יקרה? אנחנו נהיה למעלה. כלומר, בעצם עם הרומים אנחנו לא נפרדים מהם, אנחנו תורמים, אנחנו מתגוששים איתם. זה בעצם מה שהסוגיה הזאת אומרת. עכשיו, זה לא אומר שאין פה אולי הד של אירועים ממש היסטוריים. זאת אומרת, אני לא יודע, אני אפילו לא דווקא מחפש את זה, שהגמרא ממש ידעה היסטוריה וחיפשה את האירועים האלה. אני כן יכול להגיד שבספר מכבים א', יש התעסקות שלמה של בריתות של החשמונאים עם הרומאים. מילה, היא גם קשורה לימים שאנחנו נמצאים בהם, לקראת תשעה באב, מילה אחת, כן? בימי בית ראשון, ממלכת יהודה היא ממלכה קטנה, והיא צריכה בעצם להסתדר בפוליטיקה של כל האזור כדי לשרוד, נכון? אותו דבר נכון גם בתקופות של בית שני. כן, כלומר, לא ממלכת יהודה, אבל מדינת החשמונאים, מדינה קטנטונת, והחשמונאים נלחמים נגד האימפריה הסלבקית, שנראה אותה גם בהמשך הסוגיה היום, וכדי להסתדר אתה צריך להשתלב בתוך הפוליטיקה העולמית, שהרבה פעמים, על מה זה עובד, הפוליטיקה העולמית, שאתה נלך למעצמה שמתנגדת למעצמה שאתה נלחם בה, כן? ואתה עושה בריתות. אני עוד זוכר שישראל הייתה חברה של האמריקאים נגד והרוסים עזרו לערבים. זוכרים את זה? כי המציאות הזאת שביבי הוא מתהלך בכל אכלי השלטון בעולם. לא אמרתי כלום לבחירות, בסדר? זה פשוט עובדה, כן? זה לא היה ככה תמיד. בטח, הבוגרים ממני בטח זוכרים, לא? וגם הצעירים זוכרים, אוקיי. בסדר, לא, אבל כשיהודה מורד באימפריה הסלבקית ששולטת באזור, זה ממש ממש כמו הפוליטיקה של שנות ה-70 וה-60, המלחמה הקרה. הרומאים מנסים להתפשט למזרח התיכון, והם מוצאים בעלי ברית עם החשמונאים, והגב של האימפריה הרומית עוזרת לחשמונאים במאבק שלהם עם הסלבקים. כן, אני אומר, זה גם קשור לימים האלו, יושיהו, כן? מישהו, או זה אחת מהקינות, לא נדבר על זה בתשעה הבא, נראה. יושיהו לא נותן למלך מצרים, לפרעה נכון, לעבור דרך הארץ שהוא הולך להתערב בסכסוך בין אשור ובבל. אני לא מסביר כרגע מה קרה שם, כמו שיושיהו מוצא את עצמו בתוך הפוליטיקה הכלל עולמית, והוא צריך לנקוט עמדה. אנחנו יודעים שהעמדה שהוא נקט בה הייתה אומללה, כן? הוא מת באותו קרב, ממש בתחילתו, ושם בעצם מתחיל החורבן. שהמלך הצדיק של יהודה מת וההמשך הוא רק הידרדרות, כן? אבל גם פה, ואני יכול לספר שבספר חשמונאים, הבאתי פה את המהדורה החדשה של תרגום החדש של מכבים א', אז לאורך כל הספר מעבר מחשמונאי לחשמונאי, ההתעסקות עם רומא נמצאת בלי סוף, כולל ציטוטי אגרות שהם שולחים אחד לשני. מנחם שטרן, השם יקום דמו, ההיסטוריון הגדול של תקופת בית שני, שנרצח בפיגוע, הוא כתב ספר על החשמונאים והיחסים ועל התעודות של מרד החשמוני, בודק את האותנטיות שלהם ההיסטורית. בואו, אנחנו לא ניכנס לזה פה, אבל אני מקריא ממכבים א' פרק ח', פותי, וישמע יהודה את שם הרומאים כי הם גיבורי חיל. וכל המצטרפים עליהם רצויים בעיניהם, וכל אשר יבואו אליהם יקימו עמם ידידות, וכי הם גיבורי חיל, ויספרו לו את מלחמותיהם וגבורותיהם אשר הם עושים בגלטים, וכי כבשו אותם ויתנו למס, ואת אשר עשו בארץ היספניה, כבשו את בעצם את אירופה, כן? ויכבשו את המקום כולו, ואיך שהם ניצחו את כולם, ואיך הם ניצחו את פיליפוס ופרסאוס מלך קיטאים, ומילים אחרות התחילו לנצח גם את היוונים, כן? ושאנטיוכוס הגדול מלך אסיה שהלך לקדם למלחמה, אבל הוא 120 פינים ופרשים ומרכבות וצבא גדול מאוד ניגף לפניהם, ויש פה תיאור איך הם מגיעים להודו, ואיך אנשי יוון ניסו, כן? ואיך הם נלחמו גם ביוונים, אבל איך הם טובים עם החברים שלהם, כן? אך עם ידידיהם ובני שם קיימו ברית, ושכבשו את המלכים הקרובים והחוקים, וכל אשר שמעו את ששמם היו עירים מפניהם, וכל אשר הם חפצים לעזור ולמלוך הם הולכים. ולכן מה הוא עושה? הוא שולח אנשים לרומא, וזה דרך מאוד ארוכה, ככה כתוב פה, והוא שולח ברית, והרומאים זה מוצחן ביניהם, כן? והנה יש פה תיאור של כתב הברית שהרומאים נותנים ליהודים. טוב יהיה לרומאים ולעם היהודים בים, ביבשה לעולם, וחרב האויב תרחק מהם, ואם תקום מלחמה לרומא ראשונה ולכל בעלי בריתם בכל שלטונם, יעזור עם היהודים כפי שיכתיב להם הזמן בלב שלם, ולנלחמים בהם לא ייתנו ולא יספקו תבואה. קוראים זה אמברגו, למי שיודע עברית מודרנית, כלי מלחמה, כסף עוניות כמו שהוחלט ברומא, וכי הדברים האלה לעם היהודי תקרה ראשונה מלחמה, יעזרו הרומאים בכל מאודם. טוב, אני לא נכנס לכל הסיפור, רק אגיד, מי שקורא בתוך מכבים א' יראה שכשיונתן, האח של יהודה, הוא עומד בראש החשמונים, אחרי שיהודה נהרג בקרב, אז בפרק י"ב יונתן מחדש את הברית עם רומא. כן, ויר יונתן כי הזמן פועל למענו, והבחר אנשים וישלחם לרומא לקיים ולחדש הידידות עמם. ויש פה תיאור איך הם באים לרומא, ומה הם אומרים לרומאים, והאגרות של הרומאים, וזה גם קורה עם שמעון. בסדר, אחרי שיונתן נרצח באקו ב-152 לפני הספירה, אז שמעון מחליף אותו, וגם שמעון יש בפרק תדבר, תיאור שלם, איך הוא מחדש את הברית עם הרומאים. אז אני לא מאמין שהגמרא הכיר את ספר חשמונאים, אבל אני רק אומר, זה ברור שיש פה איזה הד היסטורי מאוד ברור, שהסיפור מתחיל בידידות גדולה, והסיפור מתחיל באיזשהו קשר. אני אומר, הרקע הוא שהרומים הם מבחוץ, והרי היוונים, צריך להסביר, היוונים שכל סיפור חנוכה וכל, הם יוונים בסוריה, זה לא יוונים ביוון, כן? כלומר, זה הסלבקים ששולטים בארץ מ-201 לפני הספירה, והחשמונאים שמורדים בהם הם מקבלים גב מהרומאים. סופו של דבר כולם יודעים את סוף הסיפור. סוף הסיפור הוא שהחשמונאים מצליחים להקים פה באמת מדינה. אני לא רוצה לעשות לכם צמרמורת בגב, אבל קצת, בסדר? המדינה הזאת מחזיקה מעמד כ-80 שנה. כן, צריך לדאוג קצת, אוקיי? כ-80 שנה. וסופו של דבר הם מסוכסכים אחד עם השני, כן? וכשיש את המלחמה בין שני הבנים של שלום ציון וינאי, אריסטובולוס ואורקנוס, אז אחד מהם מזמין את פומפיוס, שהוא המצביע הרומי באזור שהתערב לטובתו, ופומפיוס ב-63 לפני הספירה, ממש כמו שכתוב בגמרא, מה הוא עושה? הוא כובש את ארץ יהודה, ומאז הוא מחליט מה קורה פה, כמו הרומי מחליטים מה קורה פה, כן? משם להורדוס, לציבים הרומים, ועד החורבן, כן? אז זה, אז אני אומר, יש פה איזה סיפור, הסיפור שלנו עם הרומים מתחיל באיזה ברית, באמת מתחיל ככה, שהופך לשליטה שלהם, וכשהרומים גם כאמור הם מייצגים את עשיו, אז בכלל זה אחים שלנו שאנחנו מסובכים איתם. כשאני קשבתי לגמרא הזאת, אמרתי לעצמי, הגמרא הזאת אומרת הגלגל עוד יתהפך, שזה פשוט הד כמעט ברור לתחילת המסכת. מי שרוצה להוסיף, לחלוק, להעיר, כן, איזה חשבתי שתרצה, כן.
מה המשמעות הזה שהרומאים לא יכלו לנצח
יש לך בעיה שהגמרא היא חרדית? כאילו מה? בעיה שלך, לא?
וגם כאילו, הם לא עושים שום דבר, היהודים האלה. הרומאים הם נצחים עם היוונים, ואז הם באיזשהו לוגיקה, היהודים הם כאילו פסיבים לגמרי.
טוב, אז זה טוב השאלות שלך, כי זה מכריח אותי לחשוב עוד. טוב, זה טוב מאוד. אני חושב שהם רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא ימליך את האימפריה הרומית. שהקדוש ברוך הוא ימליך את האימפריה הרומית. מבין, האימפריה הרומית היא מלכות זדון, מי שלא יודע. כן? דיברנו על זה בשיעורים בתפילה, כשלמדנו על ברכת ולמינים ולמלשינים, שהנוסח המתועד העתיק הוא מלכות זדון מהרת העקר. לא הזידי מהרת העקר, מלכות זדון. ומלכות זדון זה כנראה האימפריה הרומית. שאין מי שחושב בזמן שהיא שולטת, תעזור לי ויגי, אין מי שחושב שהיא אי פעם תרד או שמישהו יכול לה. זה אי אפשר לתאר את העוצמה שלה ואת הכוח שלה, כן? והם... התורה, הקדוש ברוך הוא ימליך אותם, יש בו גם איזה אמונה שאיזה יום אחד ייגמר, כן? שזה ממש חתרני, כן? מחשוב שדבר כזה ירד, כן? כאילו, טוב, אני לא, אולי אפשר יותר עזרה, אז ננסה, בסדר, אבל אני רוצה שנתקדם, כן?
מה המסר כזה שדורשים פסוקים כדי לדעת, כן
לעשות
ברית איתנו?
זה סיפור, נכון? אתה יודע מה יפה בסיפור? שאפשר לדמיין אותו, בסדר? כלומר, בעצם דרך הדמות של הרומאים, מה אנחנו מכניסים פנימה? את עצמנו. כלומר, זה מחשבות שלנו על המציאות, זה לא שזה רומאי אמר את זה, כן? המחשבות שלנו הם, וזה מחזיר אותנו למעשה אבות סימן לבנים, להתנהלות של יעקב מול עשיו, שמצד אחד יעקב, עשיו לא יכול לו, ויעקב היה יכול להיות שווה לו, אבל... יעקב באיזשהו מקום ויתר, כן? ואנחנו למטה כהמשך להסתכלות הזאת, כן? טוב, יהיה הדבר אשר יהיה, הגמרה עכשיו מנסה להבין מה, איך אנחנו יודעים על ה-26 שנה האלה. מה אנחנו יודעים שהסתדרנו איתם 26 שנה? אז אומרת הגמרה, 26 שנים דקמו בהמנותיו בעדי ישראל מנהלן. דאמר רב כהנה, כשחלה רבי ישמעאל בר יוסי, שלחו לי, רבי, אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת לנו משום אביך. כן, מה לדעתכם הבקשה הזאת? אדם הולך למות, כנראה, והוא, כשהתורה על פה, כשאדם הולך למות, אז מפחדים שמשהו ידע לשמור עליו, המסורות שלו הולכות לאיבוד. אז הם מבקשים ממנו, תן לנו דברים שאנחנו עוד לא שמענו, כנראה, בשם אביך. כן, והיות וזה רבי שמעאל ברבי יוסי, אז הסדר עולם רבה מיוחס לתנא רבי יוסי. בעצם מה הם מבקשים? תעזור לנו עם הכרונולוגיה. כן, נדבר מיד על הבעיה של הכרונולוגיה, אבל בואו נתקדם קצת. אומרת הגמרא, אמרנו 180 שנה קודם שנחרב הבית פשטה מלכות הרשעה על ישראל. כן, הוא עושה סדר כרונולוגי. הוא אומר מלכות הרשעה שהיא מי? רומי. אל תיבעלו שקודם אמרתי לכם שזה פחות. בסדר, אם פומפיוס כובש את ארץ ישראל ב-63 לפני הספירה, ומתי נחרב בית שני? אנחנו היום יודעים שזה 70, היו תקופות שחשבו שזה 68, אבל היום התאריך המקובל ה-70, אז נדבר על זה בהמשך קצת, על הפערים האלו, אוקיי? כי זה בולט יותר בהמשך. אבל רבי יוסי אומר לנו, זה... 180 שנה קודם שנחרב הבית פשטה מלכות הרשעה על ישראל, 80 שנה עד לא חרב הבית, גזרו תומה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. הגזירות האלה הם שתיים, כן? תומת ארץ העמים זה שגזרו שמי שנמצא בארץ העמים, מחוץ לארץ ישראל, שהוא נטמע מדרבנן תומה של ארץ העמים ותומת מת, בגלל שהאדמה שם קוברים בצורה לא מסודרת, היא מורבבת עם, עם עצמות. והגזרה הזאת הייתה 80 שנה, והגזרה השנייה היא שגזרו תומה על כלי זכוכית. כן, התורה הרי לא מכירה כלי זכוכית. איזה כלים התורה מכירה? קראנו פרשת שבוע. כלי חרס, כלי זהב, כלי כסף, כלומר ממש בשון חכמים, וכלי מתחות וכלי חרס. מה המעמד של כלי זכוכית? אז שאלה גדולה, כן? וגזרו תומה על כלי זכוכית. 40 שנה עד שלא, עד לא חרב הבית גלתה סנהדרין, וישבה לה בחנות. כן, מסמרינו פה על גלות של הסנהדרין, שעזבה את מקומה בלשכת אגזית, שזה בתוך הר הבית, וירדה למקום שנקרא חנות. מה זה המקום הזה? אז רש"י לפחות אצלנו אומר, מקום בהר הבית וחנות שמו. יש אומרים שזה ממש לאזור של חנויות, כמו זה הלך לאזור השוק, כאילו מחוץ להר הבית. סליחה? כן, מי שהולך לחפירות היום בהר הבית, ממש בכותל הדרומי, יכול לראות שם את הזיזים בתוך הקיר, שבעלי הדוכנים היו מכניסים את הדוכנים שלהם לתוך הקיר, עליהם כזה מגרד שם, שהיו מכניסים אותו פנימה. היה שם הרבה מסחר, היה שם חנויות, אבל יהיה המקום אשר יהיה, הם עוזבים את מקומם בלשכת אגזית. וזה הגמרא שואלת, למה היא הלכתה? למה זה חשוב לי לדעת את זה? שהם גלו. אמר רבי יצחק בר רבדיני לומר שלא דנו דיני כנסות. כן, מה זה דיני כנסות? אומר רש"י, אונס ומפתה ושלושים של עבד שנתנה תורה קצבה אחת ליקר ולזולל, ומאחר שלא ישבו בלשכת הגזית לא דנו וביטלו דיני כנסות, דכתיב בתשלומי כפל שהוא כנס אשר ירשיון אלוהים, דיינו מומחים וסמוכים בשם רבי כדמרינם בסנהדרין, ומי שאינו סמוך אינו דן דיני כנסות. אני רוצה קצת להסביר את העניין הזה. למה בדיני כנסות דווקא יותר מאשר בתחומים אחרים אנחנו זקוקים למומחים, לדיינים סמוכים? וההסבר הוא פשוט. במקרה שהוא לא כנס, אדם נזיק, אז הוא צריך לשלם את דמי הנזק. מה מייצר את החיוב? אדם, בוא ניקח את הדוגמה שהגמרא מביאה בסנהדרין, הודעות והלוואות, אדם לווה כסף, מה מחייב אותו להחזיר את הכסף? הלוואה? כשאדם מזיק לחברו, מה מחייב אותו לשלם לו? הנזק. מה תפקיד בית הדין לעשות? לברר את זה. אבל מה קורה לעומת זה בדיני כנסות? המקרה לא יוצר את החיוב. מי מטיל את הכנס? בית הדין, מכוח סמכותו. אז לכן דיני כנסות הם דוגמה מובהקת שאני לא יכול להסתפק רק באנשים שיבררו את המציאות, כן? אני זקוק לאנשים שהם בעלי סמכות, היות והתורה מתארת בתשלום כפל את הדיינים כאלוהים, שזה הגמרא בסנהדרין דורשת שאלו דיינים מומחים שהם סמוכים. אז ממילא הגמרא בשלב הזה חושבת שהדיינים נחשבים אלוהים רק שעה שהם יושבים בלשכת הגזית בהר הבית. בואו ננסה להסביר את, את הרקע לזה, זה יותר יתבהר בהמשך הסוגיה. זה שהסנהדרין יושבת בהר הבית בלשכת הגזית זה לא דבר מקרי. לא, חיפשו להם מגרש טוב שיהיה בהר הבית, לא. אלא הישיבה בלשכת הגזית אומרת שהם סמוכים ללוחות הברית, למקום ההתגלות. הדיינים בעצם לוקים ניצב בעדת אל, השכינה נמצאת עמם, ולכן הם יונקים את סמכותם מכוח השכינה. ברגע שהם עוזבים את החנות, את הר הבית, ועוברים לחנות, הם הופכים להיות אנשים שיודעים הרבה, זה מה שהם הופכים להיות, אבל הם מאבדים את היכולת שהם לייצג את אלוקים. עכשיו הגמרא דוחה את זה, הגמרא אומרת זה לא נכון, כי דיני כנסות לא חייבים לדון דווקא כאשר הסנהדרין יושבים בלשכת הגזית. שואלת הגמרא, דיני כנסות צר כדאי כך? ואמר רב יהודה, אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב, רב יהודה בן בבא שמו, שאלמלא הוא נשתכחו דיני כנסות מישראל. אומרת הגמרא, נשתכחו לגרסינו, רק שימו לב לביטחון המוחלט של הגמרא, שאפשר לשחזר. כלומר, אם משהו נשכח, או לא יודע אם לשחזר, לגרסינו אומר, מראש תלמדו את זה, אבל כאילו, יש לגמרא ביטחון מוחלט, שתורה שבעל פה לא תשכח. יש גמרא יפה מאוד בבא מציע, הפסוק שאנחנו אומרים בהובה לציון, ואני זאת בריתי, אותם אמר השם רוחי אשר עליך, ודבר ישתת בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרע. יש ברית לתורה שבעל פה, למרות שהיא תמיד בסכנה של שכחה, שהיא לא תשכח. כן? אז הגמרא פה גם, יש לה ביטחון עצמי מוחלט, עם כל הצרות, זה לא ישכח. אז מה כן? אלא בטלו דיני כנסות מישראל. למה? ופה הגמרא בעצם עולה ממנה בבירור, שכדי להיות סמוך, מה חייבים להיות? איש מפי איש. בעצם לכאורה אין דרך מה לעשות. אין דרך לכאורה לדון עם הפתיל ניתק. אני אומר בסוגריים, אולי אתם מכירים את עמדת הרמב״ם, גם בפירוש המשנה בסנהדרין וגם בהלכות סנהדרין, שהרמב״ם חיפש דרך לחדש את השמיכה בשביל לדון דיני כנסות. הרמב״ם טוען שאם כל חכמי ארץ ישראל יסכימו ביניהם לקחת איש אחד ולסמוך אותו, אז אותו איש יוכל לשוב ולסמוך אחרים ויוכל לדון דיני כנסות. היה ניסיון אחד במאה ה-16 לחדש את השמיכה. חכמי צפת סמכו את המערי ברב. המוטיבציה שלהם הייתה גם כנראה על רקע גירוש ספרד, משהו משיחי, אבל מה שבעיקר הם רצו בדיני כנסות, הם רצו להלקות. למה הם רצו להלקות? כי מי שחייב קראת ומלקים אותו, אז הוא נפטר מהקראת. אז הם רצו את היכולת לפתור אנשים מעונשים חמורים. גם שם הם לא הצליחו להגיע להסכמה, כי חכמי ירושלים לא קיבלו את זה, וגם במצרים לא. בקיצור, סופו של דבר, זה פרשייה מסירה, אבל זה לא עבד, כן? אבל הגמרא פה מתארת איך רבי יהודה בן בבא, לולי היו בטלים דיני כנסות, למה? שגזרה מלכות הרשעה, גזרה, כל הסומך יארג וכל הנשמח יארג, ועיר שסומכים בה תחרב, ותחום שסומכים בה יעקר. וויגי, זה נשמע רומי? מאוד, נכון? אוקיי, מאוד, כן? אז מה עשה רבי יהודה בן בבא? כלומר, בעצם רבי יהודה בן בבא היה רוצה להתעלות בין שמיים לארץ, היה רוצה לסמוך זקנים, אבל הוא בצורה שהוא לא יסכן את האזור, המקום שבו הוא סומך. ולכן מה הוא עשה? מה שקוראים היום בספרות, הוא הלך לאזור לימינלי, אזור שהוא לא יום ולא לילה, בין השמשות. מה הוא הצליח לעשות? הלך וישב בין שני ערים גדולים. אז פה כבר הרומים לא יכולים לעקור ערים. עכשיו יש פה כמובן איזה משחק מילים, כי איך חכם מתואר שהוא עוקר ערים, נכון? אז הרומים לא יודעים לעקור ערים, רק חכמי ישראל יודעים לעקור ערים. אז הוא הולך ויושב בין שני ערים גדולים, וזה חכמות ביטחון שיש לו, ובין שתי עיירות גדולות, בין שתי תחומי שבת, בין אושה לשפרם, אז הוא לא נמצא בתחום שבת של אף אחד, הוא נמצא בדיוק באמצע, במפגש הזה, שהוא לא שייך לשום מקום, הוא כאילו מעל המקום ומעל הזמן. ומה הוא עושה? סמך שם חמישה זקנים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, שאנחנו פה, אנחנו פוגשים בעצם מבחינה היסטורית את דור אושה. ובעצם מה שאנחנו רואים פה לנגד העיניים שלנו זה בעקבות מרד בר כוכבא, שמביא לחורבן של היישוב היהודי באזור שלנו ביהודה. הזכרתי את זה לא מזמן פה, לא זוכר איפה ומתי, שחורבן בית שני לא השמיד את היישוב היהודי ביהודה. זה מרד בר כוכבא שעושה את זה. ואז יש מעבר לגליל, וצריך לחדש בגליל בעצם את המשך ההנהגה הרוחנית. ומה שמתואר פה, שדמות המעבר מיהודה לגליל, זה רבי יהודה בן בבא, שאלו גדולי החכמים של דור אושה. כן, ורבי אבי המוסיף אף רבי נחמיה, כיוון שהכירו בהם אויבים, מה הם נתפסו, כן? אמר להם, בניי רוצו. אמרו לו, רבי, ואתה מה תהיה עליך? אמר להם, הרי נמוטה לפניהם כאבן שאין לה הופכין. אמרו, לא זזו משם עד שנעצו לגופו ג' מאות לוליוניות של ברזל, ואסור לגופו כחברה. בכל מקרה, מה שמפורש פה זה שאפשר דיני כנסות לעשות גם מחוץ להר הבית, ולכן מה מתקן את הגמרא? אמר רב נחמן בר יצחק, לתימה דיני כנסות, אלא שלא דנו דיני נפשות. מה שמחייב מיקום בשקת הגזית בהר הבית, מה שמחייב מיקום זה כדי לדון דיני נפשות. עכשיו השאלה המתבקשת היא, למה הם החליטו לא לדון דיני נפשות? אומר רש"י, צריך אומר את הגמרא, מי טיימר, כיוון דחזו דנפישי להו רוצחין ולא יחלה למידן, אמרו מוטב נגלה ממקום למקום, כי איך ידע לא לחי ודכתיב, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא. מלמד שהמקום גורם, כן? אומר רש"י, כי איך ידע לא לחייבו, רוצחים קטלה, דאין דנים דיני נפשות אפילו בסנהדרין קטנה שבכל עיר, אלא בזמן שהייתה סנהדרין גדולה בישיבתה ובמקום המיוחד לה, והוא לשכת הגזית. כן, מה הם דרשו? המקום גורם לחייב הנידון, ומנם שם לא ידונו ויקרא בדיני נפשות, כי יפלא ממך דבר, פרשת שופטים ושוטרים וזקן ממרא. טוב, זה לא, איך אתם מבינים את הגמרא הזאת? קודם כל, מה זה הרב הוא הרוצחים? אז זה ברור שיש פה ברקע הבנה שהתחילה פה לקראת חורמן הבית. מה התחיל פה בארץ? אנרכיה גדולה. כן? אתה אומר מלחמת החיים? יש אומרים, אני לא ארחיב בזה, אבל יש אומרים שאם 40 שנה קודם החורבן הסנהדרין לא דנה דיני נפשות, אז יש מישהו יהודי אחד שאנחנו לא יכולנו להרוג אותו. נכון? באיזה שנה הרגו אותו?
33.
אז ממש, זה כמה שנים לפני החורבן? זה בשנת 70? 37 שנה לפני החורבן. אז יש אומרים שזאת הסיבה שירדו, שלא נהרוג את אותו האיש. יש פה איזה תיאור של אנרכיה. מה שמתואר בעצם ברש"י זה שהם בעצם ראו שהם לא משתלטים, שהם ראו באיזשהו מקום ללמוד בצורה הבאה. יש פה איזושהי תפיסת עולה למה לעשות דיני נפשות, כי זה עושה סדר חברתי. מידן דיני נפשות, יש בזה אולי, רש"י מביא פה זקן ממרא, זקן ממרא כתוב בכל ישראל ישמעו ויראו, אבל אם הנישה של רשעים היא לא מביאה לשום סדר חברתי, כי רבו הרוצחים ויש בלגן, וגם דרך להגיד אנחנו לא שולטים בכלל. באיזשהו מקום מה שנאמר פה זה שאיבוד השליטה או התהליך של החורבן היה תהליך הדרגתי, אבל לאבד את היכולת השיפוטית שלך, לאבד, בעצם זה לא בגלל שהם גלו, הם לא דנו דיני נפשות, אלא קרה הפוך, בגלל שמה הם הרגישו? שהם איבדו את הרסן, אז הם אלה אין טעם, כאילו, רבו הרוצחים זה הסיבה לביטול של דיני נפשות, לא שבגלל שהם עברו דירה, הם פשוט, זה התוצאה שהם עברו דירה, כן? מה? מה שלא היה הדבר, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו מדברים פה על סנהדרין תחת שלטון רומי, ומי שקרא קצת את יוסף בן מתתיהו הוא יודע שהניציבים במאה הראשונה לספירה חלקם פחות רעים, אבל זה לא נחמד להיות תחתם. כל נושא השלטון העצמי היהודי, הסמכות של החכמים היא מאוד מסובכת, יש המון התנגשויות עם השלטון, כן? כלומר, להתעסק עם דיני נפשות זה בלגן, יש ממש תיאור של איך זה ירידת הסמכות, הכוח, היא מתחילה לפני כן. היא בעצם מתחילה במציאות, כן? עכשיו, אם יש פה רמז לאנרכיה שהייתה עם כל המלחמות, יכול להיות גם כן. כלומר, גם שם אנחנו חכמים, נסתכל בגדול, חכמים איבדו את היכולת לשלוט בזה, כן? אז מה שלא היה הדבר, מה שהסוגיה פה נסוגה, זה שדיני כנסות, מספיק שאתה סמוך, אבל דיני נפשות הם אלו שמחייבים את השהות בתוך לשכת הגזית, גם לא קשה להסביר למה. כי ליטול נפש אפשר רק מי שנותן אותה. וכשהחכמים יושבים להם בלשכת הגזית, וכאמור הם קשורים בשכינה ששורה, אז יש להם את היכולת, את הסמכות, לפעול בשם הקדוש ברוך הוא שנותן נפשות. אבל מחוץ למקום הזה. זה מעבר לכוח של בלי אדם, גם עם גדולי חכמי ישראל. בכל מקרה, מה שהגמרה פה עשתה זה מאמר מוסגר, שבו הגמרה מה ניסתה להבין? למה אמרו לנו ש-40 שנה עד שלא חרב הבית גלתה סנהדרין? עכשיו הגמרה ממשיכה, היא תוקפת את מה שרבי ישמעאל ורבי יוסי אמר בשם אבא שלו, שזה היה 180 שנה. אמרתי לכם קודם, יש פה קצת דעה בכרונולוגיה, גם הגמרה שואלת את זה. אז תראו מה שואלת הגמרה. 180, עכשיו נגיע סוף סוף לדף ששלחתי, אוקיי? 180 ותו לא? כלומר, הגמרא שואלת, זה 180 ולא יותר? ועתני רבי יוסי ברבי. שבואו נראה את הכרונולוגיה של תקופת בית שני, כפי שהגמרא כאן מכירה אותה. אומרת הגמרא כך, מלכות פרס לפני הבית 34 שנה. תראו מה אומר רש"י, מלכות פרס לפני הבית, אנחנו בתת עמודה לפי מעלה, מלכות פרס לפני הבית, בזמן הבית בעודו בנוי, לאחר שבנאו קורש נמשכה מלכותו 34 שנים, הוא בטלה ותפסו בני יוון ומלכו 180 שנה. אז קודם כל מלכות פרס לפני הבית, אנחנו עכשיו מדברים על בית שני. מבניינו וצו של קורש, הפרסים שלטו פה 34 שנה, אחרי זה אומרת הברייתא, מלכות יוון בפני הבית 180 שנה, מלכות חשמונאי בפני הבית 103, מלכות בית הורדוס 103, מכאן ואילך צבע חשוב כמה שנים אחר חורבן הבית, ביד יגע במשפט הזה, אלמה, מדייקת הגמרא מהברייתא הזאת, בוא נראה את המתמטיקה, שפרס זה 34, יוון, בוא נראה איך זה מתחבר, קודם כל זה מתחבר לאיזה מספר, מישהו שם לב, כמה שנים עומד בית שני לפי המסורת של חכמים? 420 שנה, כמה עמד בית ראשון לפי מסורת חכמים? 410, זה ההסבר שגמרא נותנת לגדול יהיה כבוד הבית האחרון מהראשון, שהוא גדול יותר כי הוא עמד יותר שנים, הרי לכאורה הוא פחות, הרי כשבונים את בית שני, מה עושים הזקנים בחגי? בוכים, כל הצעירים שמחים, דיברנו על זה בשבת בשיעור על הסופרים שמתגעגעים עליהם, כן? כל הצעירים שמחים והזקנים כולם בוכים כי הם זוכרים את בית ראשון, כן? אנחנו מכירים גם המשנה באבות, בית ראשון היה הרבה ניסים שהיו בית שני, אז הגדול יותר ויותר שנים. עכשיו, לפי הכרונולוגיה של חז"ל, של בית שני 420, אז הם בונים פה את הפאזל, 34 מלכות יוון, 180, סליחה, 34 פרס, 180 מלכות יוון, אז 180 ו 34 זה 214, נכון? מלכות חשמונאי בפני הבית 103, בית הורדוס 103, אז 214 ועוד 106, יוצא 420, כן? ובכל מקרה, מה? עוד 206, כן? אז יוצא 420, אוקיי? ועל זה אומרת הגמרא, על 206 אבו, כלומר, יוצא שכמה שנים מלכות הראשה הייתה, מה כתוב פה אני קורא? 180, כל יום שנחרב הבית פשטה מלכות הראשה על ישראל. עכשיו תגידו לי איך זה עלה בברייתא הזאת, בברייתא הזאת כתוב שבית חשמונאי, אז כאילו ממש ברור לגמרא שמלכות הראשה מתחילה יחד עם בית חשמונאי, שימו לב, זה ברור לגמרא שזה מתחיל יחד עם בית חשמונאי, אבל זה 206 ואת אמרת 180, אלא מה הפתרון? שמ-206 צריך להוריד 26 ואז יש 180. במילים אחרות, הברייתא של רבי יוסי באמת מתארת שהרומים נכנסים לאזור עם בית חשמונאי 206, אבל הם עדיין לא מלכות הראשה. מתי הם הופכים למלכות הראשה? שמעיפים את בית חשמונאי, ואז זה הופך להיות 180. כן, זה מה שהגמרא אומרת, אלא 26 שנים קמו בהם נוטיו בעדי ישראל ולא השתעבדו בו, ועמתו לאחי לא כחשיב לו שפשטה מלכות הראשה על ישראל. בסדר, זה מובן? שהאמת זה מאוד לא מובן, פה המון דברים, בסדר? אז אנחנו ננסה קצת להסביר מה לא מובן, ועוד להספיק את הצבע חשוב, להסביר אותו, אוקיי? קודם כל, הכרונולוגיה שהגמרא נותנת כאן היא פילי פלוי, בסדר? והיא פילי פלוי מתוך עצמה, והיא גם עומדת בסתירה מוחלטת, אם דיברנו קודם על בעיות כרונולוגיה, לכרונוגרפיה, לכרונולוגיה שהיום מקובלת במחקר ההיסטורי. נתחיל קודם כל מהפלט הפנימי של החלוקה הזאת. קודם כל, הליבה דה הגמרא, מלכות פרס היא מעט מאוד שנים, נכון? 34 שנה זה כלום, נכון? מה זה? סליחה? לפחות לדעת רש"י זה החל מקורש, מקורש עד סוף התקופה הפרסית. עכשיו התקופה הפרסית בעצם נגמרת במי? באלכסנדר מוקדון, נכון? שהוא מייצג את תחילת התקופה ההלניסטית. אז הגמרא עושה מקורש לאלכסנדר מוקדון 34 שנה. שימו לב שהתקופה של מלכות יוון, כלומר שהתקופה ההלניסטית היא פה 180 שנה, אחרי זה מלכות חשמונאי זה 103 ובית הורדוס 103. עכשיו, וזה קשר למה שאנחנו יודעים מההיסטוריה הכללית. ואני אומר קודם כל החלוקה הפנימית לפני שאני מדבר על הכרונולוגיה הכללית, אפשר להרגיש שזו חלוקה שמנסה לייצר איזשהו שפה, איזה מסר, איזה שוויון, כן? המאה ושלוש או המאה ושלוש, אתם מרגישים פה משהו? כאילו הורדוס שווה לחשמונאי? אין לי כמעט ספק שכשהרמב״ם כותב בחוד חנוכה שחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה, הוא חשב על הגמרא הזאת. 206, זה יותר. מנסים כאילו לייצר פה איזה חפיב... עכשיו, זה הולך עם הפלש לגמרא קודם, שמלכות הרשעה היא בת זוג של מי? של בית חשמונאי, כמו שימו לב. יש פה... הגמרא רואה חפיפה בין מלכות הרשעה ורבי יוסי קודם, לבין בית הורדוס ובית חשמונאי, שהם חופפים, היא רק מוצאת פתרון שנתגלח 26 שנה, וזה חופף לגמרי, כן? שכל זה ממשיך את הגמרא הקודמת, איך הרומאים ואנחנו כל הזמן על אותו גלגל, כן? וכאילו גם רוצים לתאר את זה כחלוקה. אז זה לבד דורש הרבה הסבר, כן? אני אומר, בנוסף, יש פערים עצומים בין הגמרא הזאת לבין הכרונולוגיה שמוכרת. כלומר, לפי ה... כרונולוגיה שמוכרת היום בהיסטוריוגרפיה הכללית, התקופה הפרסית אורכת כ-200 שנה. אלכסנדר מוקדון מת לפי הכרונולוגיה הידועה ב-323 לפני הספירה. הכובש את ארץ ישראל נדמה לי ב-333, אם אני זוכר נכון. בית שני, הכרזת כורש, היא ב-516 לפני הספירה. כן, זה פער עצור, כן? לגבי אורך התקופה ההלניסטית עד החשמונאים, אז זה מ-323, אולי אתם מתחיל מהסילבקים, 311, כן? בני הספירה זה עד 175, זה לא מגיע ל-180. החשמונאים הם לא החשמונאים, הם שאלה איך סופרים אותם, כן? והורדוס בטח לא 103 שנה, כלומר זה ברור שכשאומרים פה מלכות בית הורדוס מתכוונים לאיזה הד של הורדוס והנציבים, כן? כלומר, יש פה איזה סיפור, מה שאני רק העיר שנכתב על זה הרבה, שתדעו. אני רוצה לדבר פה עוד פעם על הגישות העקרוניות, חוזר לשאלה שפתחנו בבת השיעור, כן? גישה עקרונית אחת שקיימת, שתדעו, לפני איזה 20 שנה, במגדים י' ד' היה יהודי שפרסם בשם חפץ, מאמר גדול על הסתירה הזאת, והרב מדן כתב הערות, ומה שמניע אותם זה לנסות לשכנע שכרונולוגיה שכתובה בגמרא היא אכן הכרונולוגיה ההיסטורית, וצריך לפקפק פשוט בכרונולוגיה של ההיסטוריוגרפיה היוונית, שהיא כידוע לא אמינה. כידוע, נכון? זו גישה שלמה. ומכנגד זה אומר את הגישה שג'וני הזכיר קודם, שהגמרא כאן לא למדו בחוג בהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטאות היום, אפילו זה לא מעניין אותה ללמוד שם, כן? אלא אם נסעד, אבל זה המספרים האלה יותר טיפולוגיים, נסים להגיד משהו, כן? כשנגיד משהו על התקופה הפרסית, האמת היא שזו תקופה שלא יודעים עליה כלום, זאת האמת. תסתכלו למשל, מה יוסף בן מתתיהו בקדמוניות היהודים יכול לספר על התקופה הפרסית? כלום. מה שקורה לו זה מה שקורה להיסטוריון שכותב בתקופה שלא יודעים כלום. יש לו שברי סיפורים. היסטוריה זה לא זמן שעובר. היסטוריה זה שרשרת אירועים בעלי משמעות שאחד משפיע על השני. עכשיו, מה הוא מספר על התקופה הפרסית? אנקדוטות. אין ביניהם איזה שרשור. למה הוא מספר את האנקדוטות האלה? מהסיבה הפשוטה שאין לו מה לספר, הוא לא יודע כלום. ואני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. תקופה היסטורית שלא קורה בה כלום, היא מבחינת ההיסטוריה, היא לא הייתה. או אני אומר את זה בצורה הבאה. מבחינת הגמרא זה 34 שנה, כי אנחנו יודעים מתוך התנך, מתוך ספרי שיבת ציון, על 34 שנה שאפשר להגיד מה קרה בהם. אחר כך, כנראה, עולם כמנהגו נוהג. אני לא יודע, הפרסים הקימו פה איזה פחות ושלטון, אבל אנשים שילמו מיסים והתחתנו, הולידו ילדים ומתו, אבל... כלומר, מבחינת התקופה יכול להיות שהיא ערכה שנים כרונולוגית הרבה יותר, אבל האמת היא שזה לא מאוד רחוק, הוא באמת בת 34 שנה, כן? כשאני רואה את המספר 180 על מלכות יוון, זה מיד מדבר עם ה-180 שראינו בעמוד הקודם. כן, מה מנסים לייצר פה? סימטריה בין מי למי? בין הרומאים והיוונים, זה כמעט ברור לי. כלומר, אני לא יודע כמה שנים באמת זה היה. אני, מה אני אעשה? אני כן מאמין לספרי ההיסטוריה. אני רק אגיד, אבל זה ברור שיש לו טיפולוגיה של מספרים, כן? אנחנו מנסים לומר מסר, עכשיו יכול להיות שהם היו יותר שנים מאלה, אלה פחות. מנסים להגיד, שימו לב, יש תקופה הלניסטית, יש תקופה רומית, מבחינתנו התקופות האלה הן תקופות חופפות. יש פה גם אמירה על התקופה הרומית, יש פה אמירה שהגמרא אמרה קודם, כבר דיברנו על זה, איך החשמונאים נכנסים לתוך זה, כן? כי החשמונאים הרי דוחים, לא חייב לרגל לחשוב שהחשמונאים הם חופפים הרומיים. הבריתות האלה לא מתייחסים אליהם מספיק לעומק, כן? אחת תפיסת העולם של הגמרא, וניסיתי קודם להסביר למה, הגמרא ברוצה, אם אתה עם הרומי, סופך להיות על הגלגל למעלה, כן? אבל זה כמעט ברור לי שצריך לקרוא את הגמרא הזאת, לא בהכרח לחפש, וואו, באמת ככה זה היה, כן? אלא להקשיב למסרים, לרעיונות שהגמרא רוצה להגיד, על איך היא תופסת את התקופות בהיסטוריה, עליו דווקא תיאור עובדתי של איך זה הרע. ומה שמאוד תפס פה את תשומת הלב, וזה אני רוצה להעיר בדקות האחרונות, זה מכאן ואילך צבע חשוב. מה זה המשפט הזה, מה פירושו ומה הוא מנסה לומר לנו בברייתא? בעצם יש לנו כאן ברייתא שתיארה לנו את אורך התקופה של בית שני, ואיך היא מתחלקת בין האימפריות, ואז הברייתא אומרת לי מה קורה מהחורבן ואילך, כן? ולפנינו הנוסח הוא מכאן ואילך צבע חשוב. בוא נראה את הנוסח לפנינו. צבע חשוב כמה שנים אחר חורבן הבית. מה הכוונה צבע חשוב? אז תראו את רשי. אומר רשי, צבע חשוב הבא למנות סדר חכמים בחייהם או שני שטר חוב או שום מעשה והמאורע, ימנה לחורבן מעכשיו כך וכך שנים לחורבן הבית. מה רשי אומר? אומרים לך, אם אתה רוצה לייצר רצף כרונולוגי, בוא תיקח שנה בטוחה. מהי השנה הבטוחה? שנת חורבן הבית. לשם תספור. אני רוצה קצת להסביר את העניין הזה. אני מדגים את זה תמיד בשיעור... סליחה? בית שני. אני תמיד מדגים את זה בשיעורים... אני באמת במכללה באלון שבות, ותמיד בשיעור ראשון של כל קורס שצריך להזכיר תאריכים, אני אומר לתלמידים שאני הולך לדבר בתאריכים לועזיים. אי כאלה, מחלה דתית ואסור. אז אני אומר להם, אין שום בעיה. אני הולך להגיד לכם שרב שרי רגון מת בשנת דלת אלפים תף תף צדי חט. מישהו מכם יודע מתי זה היה, או לפני כמה שנים זה היה? ממש אני אומר אותה בצורה מאוד פשוטה. יש לנו שתי גישות לזמן. גישה אחת, אתה נותן תאריך שאתה חי אותו בהווה, ויש לנו צורך אחר, הוא לייצר רצף כרונולוגי. שמי שמכיר את צורת התיארוך בתנך, יודע שאין רצף כרונולוגי כימונים לשנות מלכים, וכל מלך מה קורה לו? שעולה לשלטון הוא מאפס. באנגליה זה לא קורה? לא, אבל את השטרות והמטבעות זה מאפס, נכון? צריך להחליף את הדיוקה, נכון? עכשיו, הקושי המרכזי שיש לנו בכרונולוגיה מקראית הוא, בגלל שיטת המניעה הזאת, הקושי העיקרי שיש לנו הוא לייצר רצף כרונולוגי, כי יש שם חפיפות של שנים ולך תדע מה קרה, כן? עכשיו אני אומר, לנו היום, כשאנחנו רוצים לעשות רצף כרונולוגי, אנחנו מצליחים לעשות את זה לתאריך הכללי, מתקשים, לא מצליחים לעשות את זה לתאריך העברי. לא מצליחים. אז לכן, לא משנה כרגע מה הסיבה. אני אומר לתלמידים, אנחנו הולכים לנסות להבין לפני כמה שנים זה היה, כמה זמן עבר בין אירועים שאני אספר לכם, אתם לא תצליחו להבין את זה בתאריך הלא מוכר. עכשיו, מה שבעצם הגמרא מתארת כאן, זה שהיא פונה ליהודים ואומר, איך נייצר רצף של זמן? אז היא מציעה שנקודת הרצף שמנו נייצר אותו יהיה בית שני. אז אומר רש"י, צבע חשוב כמה שנים אחר חורבן הבית. ככה אתה תצליח לחשב. אבל האמת היא שהמשפט הזה בכתבי היד מתפרש אחרת. אני שלחתי לכם צילום של שני כתבי יד ספרדיים. שימו לב שבכתב יד פריז 1337 הנוסח הוא מכאן ואילך צבע חשוב אחר חורבן הבית, ומה חסר שם? כמה שנים. אז אני מספר לכם כבר שכמה שנים מופיע רק בדפוסים. בכתבי היד המילים האלו חסרות. ומה כנראה פירוש המשפט הזה בכתבי היד? אנחנו לומדים את זה מתשובה של רב הגאון. כנראה, זה לא ברור מי כתב את התשובה. זה נמצא בתשובות הגאונים הרכבי, סימן ממהי, שיש ספק אם זה מיוחס לרב שרירה או לרווי, מקובל לחשוב שזה רווי, אבל זה לא, אי אפשר לחתום על זה. שפרש את ההוראה של הגמרא בצורה הבאה. אני רוצה לקרוא את זה פשוט מדברי רב היי. כן, רב היי אומר ש מכאן ואילך צבע חשוב אומרים למי ששונה את הברייתא, אם אתה רוצה להמשיך את מה שרב יוסי עשה, שרב יוסי מה עשה? סיפר כמה שנים היה עד החורבן, ואתה רוצה להגיד כמה היו אחרי החורבן, מה אתה צריך לעשות? You have to fill in, אתה צריך כל שנה למלא, כי כל שנה עוברת עוד שנה. במילים אחרות, יש כאן שריד של ברייתא, אני אספר לכם, יש לנו 5 דקות, נראה מה נספיק, שהוא קצה של קרחון של תופעה היסטורית שלמה, והיא שהמסירה של הספרות של חז"ל לא הייתה באמצעות ספרים כתובים, אלא הייתה באמצעות אנשים ששיננו בעל פה את המקורות. התופעה הזאת היא ודאי מוכרת לנו מהספרות התנאים. בגמרא אף פעם לא פותחים ספר, נכון? מה הספר היחיד שיש להם כתוב בבית המדרש של המוראים? תנ"ך. לא פותחים אף פעם ספר משניות. ככל הנראה,
יש לפעמים מגילות שמוצאים.
מגילת סתרים, אבל לא המשניות. ככל הנראה, כתבו על זה המון, רק שתדעו. האחרון שכתב על זה מאמר ענק, שעכשיו פורסם כספר, זה מורי פרופסור זוסמן, כתב מאמר שנקרא תורה שבעל פה, פשוטה כמשמעה, הוא באותו מאמר מנסה לשכנע 180 עמודים, שאין להם ספרים כתובים של משניות בבתי המדרש למוראים, שהכל משונן על פה. עכשיו, מעדויות שיש לנו מתקופת הגאונים, אנחנו יודעים שככה גם הייתה המסירה של הגמרא. היו בבתי המדרש לגאונים חכמים שקראו להם גרסאים. המילה גרס היא על שם השיניים, הפה שבו גורסים, תוכנים את האוכל. אז למי שמשנן בעל פה קוראים גרס. ויש לנו עדויות כאלו, כתבו על זה באמת הרבה, עד סוף תקופת הגאונים, שהמסירה הרשמית של הגמרא הייתה דרך אנשים ששיננו בעל פה את הגמרות. אנחנו יודעים בצד זה בעולמם של גאונים, אנחנו יודעים שהיו גם עותקים כתובים. יודעים את זה. שהיו גם עותקים כתובים בתקופת הגאונים, ואנחנו כן יודעים עדויות ברורות מספרות הגאונים. מי שרוצה לראות את הסיכום האחרון, בספר הזה, תלמודם של גאונים, יחסם של גאונים ונוסח התלמוד הבבלי פרי איתו של עוזי פוקס, הוא עסק בחווה בכל הנושא הזה. הגאונים מעדיפים את הגרס על פני הנוסח הכתוב. אני חושב שלאדם מודרני זה נראה כאילו דבר תמוע ביותר, שכן מה הבעיה העיקרית בגרס? שהוא שוכח. אז אני לא נסביר עכשיו, אין זמן, את השיטות של השינון. מה שאני אגיד הוא שבתשובת רב היי עולה שרב היי פירש את הגמרא הזאת שהיא פונה לאותו גרס. הברייתא אומרת לאותו גרס צא וחשוב כמה שנים. במילים אחרות, כמו שביעלה ויבוא כתוב את יום חג ועכשיו fill in, חג המצות, חג הסוכות, חג השבועות, יום הזיכרון, אז אומרים לגרס כמה שנים עברו מבית שני? אתה, כשאתה שונה את הברייתא, תעדכן את זה כל הזמן, כל שנה, תעדכן. כן, תראו את תשובת רב היי גם. עכשיו, אני קורא לכם את התשובה. אומר, רב היי מביא את הגמרא, כבר נשאלנו ממצרים, אוקיי? אומר רב היי גם, עכשיו תראו את הגרסה שלו בגמרא. הוא נשאל על גרסה שכתוב בה, מכאן ואילך צבע חשוב 941. מה זה 941? שואל אותו הכותל. לא מבין מה כתוב בגמרא שלי. אומר לו רב היי, תראו איזה דבר מדהים. זה אשר כתבנו אליך באיגרת הזאת, מכאן ואילך, צבע חשוב, זה מודגש מבורד, רואים? תף תף קוף חף א', זה 921, כן? עד השנה הזאת שהיא שנת אלף שין א', זה שיעור הבא נסביר. מה זה שנת אלף שין א'? אני אגיד רק, בלי להסביר, זה המניין הלועזי של זמנם, זה שטרות. אומר, היי, תקשיבו להסבר, ובכל שנה ושנה שתבוא ראוי להוסיפה לחשבון, אשתקד היה ראוי לשנות מכאן ואילך, צבע חשוב, תף תף כף, קוף חף, ולשנה הבאה ראוי לשנות מכאן ואילך, צבע חשב, תף תף, קוף חף בית. הוא אומר, כל שנה, מה צריך, כשאתה לומד עבודה זרה בדף יומי, אז אתה פעם בשבע שנים, אתה צריך להוסיף 7 שנים, כשאתה לומד את הברייתא. כי כן החשבון מחורבן הבית ועידן, ובספרים הישנים את מוצא כמו שהיה באותה שנה. עכשיו תראו מה כותב רבי, הלבלר שאין מבין, הוא שכותב את העותקים הכתובים, שהוא לא יודע למסור נכון, כי מי יודע למסור נכון? את הכתב אי אפשר להתקן, רק בלוח אלקטרוני. אבל אי אפשר, צריך נוסח ממוחשב, אי אפשר להתקן, כן? אז נוסח, נוסח זה המילה הגאונית לכותב. נוסח כמו שהוא רואה, ואין משנה או מוסיף למניין שנתו. ואז כך הוא גם מסביר את המשך הגמרא. מה שאני רק אסיים, רווי גם את השורה הבאה בגמרא מפרש לפי זה, אז אנחנו נעסוק בזה בשבוע הבא. אני רוצה רק לקחת אתכם, התאריך הזה שרווי כותב אותו לחורבן, שהוא 921, זה עדות על נוסח כתוב של גמרא מאיזה שנה? 921 פחות נגיד 70, אז כמה זה? זה לוקח אותנו ל-851. יפה. עכשיו תסתכלו בבקשה בכתב יד ספרדי למסכת עבודה זרה, בית מדרש לרבנים 15, שפרסם אותו שרגא אברמסון, הוא כותב את זה בהקדמה. תראו מה כתוב בגמרא שם. מכאן ואילך צבע חשוב אחר חורבן הבית 739. כתב היד הזה הוא מהמאה ה-13, אבל מה קרה? הוא העתיק מכתב יד שאנחנו מהתאריך הזה יודעים שמתי הוא נכתב? 739 שנה אחרי חורבן הבית, תוסיפו 70, סליחה, תוסיפו 70. להוסיף 70, אז זה לוקח אותנו לעדות על כתב היד הכי קדום של התלמוד הבבלי, כתב על זה דוד רוזנטל. שימו לב דבר אחרון, רואים שיש מאז זה קווים? אתם יודעים מה זה הקווים האלה? זה סימני מחיקה. למה? מישהו מעתיק, לומד את כתב יד ספרדי, ומה הוא אומר לעצמו? זה טעות, לא עברו 739, לצערנו כמה שנים עברו, 1940 ומשהו, כן? זה 49, אז זה טעות, אז הוא מחק את זה. או אני מסכם רק את העניינים שראינו היום, בסדר, סיכום מאוד קצר, בסדר ומהיר. קודם כל, עסקנו בו בחיבוק דוב של האימפריה הרומית בחשמונאים ואנחנו, בסדר? זה אנחנו בגלגל איתם. עסקנו בו קצת בפערים בין כרונולוגיה תלמודית לבין היסטוריוגרפיה, ולפחות הגישה שלי נראית זה שחזל לא באים לתת עובדות, חזל באים לתת לנו תובנות, טיפולוגיות, רעיונות, מסרים, סיפורים. הזכרנו פה גם נושא הפער בכרונולוגיה מהתקופה הפרסית וכו', וסיימנו בהיכרות עם עדות שהכי בולטת בכל השס בספרות הגאונים למסירה על פה ולהעלאה שלו על הכתב, כולל עדויות על תאריכים שהש"ס, שכתבי יד עתיקים. שבוע הבא בעזרת השם נמשיך, לילה טוב.